Mon fuyant, ne cesse à tout, si on m'itparèche de kamatanim, et la colmacor, on m'itparèche de finiano. Azgeni, zikne Israël. Mon fuyant, bekama me compte, et je הפשט הפשוט, מדוע זה מופיע כמה פעמים, פשוט, בגלל שסקנים מסתלקים מן העולם, וכיוון שאנחנו מדברים על תקופה ממושכת, אז היו זקנים שבגלל תחלופה התחלפו, באו זקנים אחרים וכו' וכו'. למעשה, הם כנראה היוו חלק מהממסד. האמת היא שלא כל כך ברור לנו שאנחנו נרצה לסדר מה הייתה הפירמידה של ההנהגה בימי משה. איך זה הלך? היה משה והיה יהושע. מה היה המעמד נאמר של נדב ואביהו? מה היה המעמד של הנשיאים? מה היה המעמד של קרועי העדה? מה היה המעמד של ראשי המטות? מה היה המעמד של אותה חבורה שנתמנתה בשביל להיות מופקדת על חלוקת הארץ? אנחנו מוצאים הרי בכמה מקומות, מופיע בחומש, בכמה צדדים, כל מיני תארים וכל מיני תפקידים, ולא כל כך ברור לנו לומר מה היה מוטל על שרי מאות, שרי, ומה היה. הרי שם באותה פרשה כתוב שויבוא משה ויתרו וזקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. זאת אומרת שהמוסד הזה היה כבר כן קיים. אז מה היה תפקידם? אז הם לא היו ממונים על הדברים האלה. הסוגיה הזאת נשארה אצלי עמומה. לא מצאתי לא מי שמאיר עליה וגם לא מי שמציע לה פתרון. זאת אומרת, מה חלוקת הסמכויות במוסד הזה? האם ראשי שבטיכם הם זהים לזקנים? מסתבר שלא, הם מופיעים פעמיים וכו'. אז אנחנו לא עוסקים עכשיו בפתרון של ההיארכיה הזאת ולא נצלם את כל מוסדות השלטון האלה, אבל אנחנו מדברים על הזקנים כמו שהם. בפרשה אצלנו נוסף לסתימות הזאת של הזקנים משתרבב גם עוד אחד, הנער, וירוץ הנער. ואם לא שהיינו עוסקים בזקנים, היה צריך להתייחס לנער הזה בפני עצמו. הנער רץ ואתה רואה שקוף איך הוא מאוזכר בכינוי. מופיעים שם עוד שניים שלא כל כך ברור לנו פתאום, אלדד ומידד. מי הם? איפה נפגשנו איתם? עליהם אולי בעזרת השם עוד נדבר. אז אנחנו כאמור את כל הדברים האלה משאירים בצד, ואנחנו מבקשים לדבר על הזקנים אצלנו בפרשה, וכפי שמיד נראה, יש להם מעמד מיוחד בתוך הסוגיה הגדולה של הזקנים. על חלק מן העניין כבר דיברנו כשעסקנו בפרשת בו, על חלקם של הזקנים בהפעלת קורבן פסח ומה שקשור לזה. אז בפעם הראשונה שמוסד הזקנים נזכר בתורה, אנחנו נראה שהוא גם רמוז במקומות נוספים, זה היה כשמשה רבינו קיבל את המינוי, את ההוראה. ואפשר להבין, משה רבינו מבחינות רבות היה נטע זר, היה נסיך מצרי, כך הופיע בוודאי בפעמים הראשונות, שגדל מחוץ לחברה היהודית, והוא בא עם מסר, ומי יקבל אותו? לך ואספת את זקני ישראל. מכאן אתה למד, וכך השכל אומר, שגם בתקופת השיבוד במצרים, למעלה מ-200 שנה, כל קהילה, כל חברה, צריך שיהיה לה מישהו שהוא אחראי לה. אחרת היא לא חברה, אחרת היא מתפוררת וכל אחד עומד לפני עצמו. זאת אומרת, זה היה איכשהו ממוסד באיזה הנהגה. דבר ראשון, אתה צריך לקבל את ההסכמה של הזקנים, אתה צריך לקבל את הגיבוי שלהם, אתה צריך אולי קודם לשכנע אותם, ואחר כך זה ילך הלאה. אז לך ואספת את זקני ישראל וכו' וכו' וכו'. וכך באמת היה, וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים האלה, אלא כאן כבר נכנס ויעש האותות לעיני העם וכו'. בסדר? אז אנחנו שומעים שבאיזה מקום שהוא הזקנים מלווים את העניין. אנחנו מכירים גם את דרשת חז"ל שכבר עסקנו עליה פעם, שלמעשה מה שקורה, ההוראה הייתה שאתה ואהרון וזקני ישראל תבואו לפני פרעה, ומה שקרה, הם לא באו לפני פרעה. המפורש כתוב שרק משה ואהרון, וחז"ל דיברו על הזקנים שהיו נשמתים אחד אחד. אלא כאן יש עוד איזה סיפור. ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוקסי פרעה לאמור, מדוע לא קיליתם חוקכם ללבון כתמול שישום, גם אתמול גם היום? גיורא, תעלה בבקשה לעזרת נשים ותבדוק מי זה שם שמפריע, ותגיד לו שיעזוב את המקום ויותר לא רוצה לראות אותו שם. שאת יכול לקחת. אז כאן כתוב, ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוקסי פרעה לאמור, מדוע לא קיליתם חולקם? עוד איזה משהו ממוסד. היו שוטרי בני ישראל. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה וכו'. ויאמר לכו ועבדו את השם, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור. שוטרי בני ישראל מופיעים פה בצורה חיובית. הם קולטים את הבליסטראות, הם סופגים את המכות, והם מביאים, אנחנו מכירים את זה נבח בתקופות שיעבוד נוספות בימי הגלות, איך הסונאים מתוך מגמה להגיע אל כל כוח האדם שעומד לרשותם, אז הם ממנים אנשים מתוכם, ואז הם באים אל משה ואהרון, והפגו את המשה ואהרון ואומרו, יראה השם אליכם וישפוט. ואנחנו רואים את זה בעין חיובית, את התלונה הזאת. זאת אומרת, משה ואהרון רואים את זה בגדול מכוח שליחות הקדוש ברוך הוא ומכוח בשורת הגאולה, אבל הם רואים לפניהם חיי יום יום, והם אומרים שבחיי יום יום זה בעיית מאוד. נחזור לזה עוד. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר להם שלו קחו לכם וכולי. וכל ההוראות האלה, הזקנים הם זה ש וילכו, הנה נראה בפסוק כ"ז, ויקוד העם וישתחוו. הרי הוא אמר לכל זקני ישראל איך בני העם, אל העם שמע את המסרים דרך הזקנים. והלכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה. שוב, הזקנים מופיעים פה בצורה סמויה ככוח עזר שמשמש איזו תחנת ממסר שמעבירה את ההוראות של משה ואהרון. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל. למעשה, אם אנחנו נדבר על לוח זמנים, אז חז"ל דיברו על תקופה של בערך שנה מאז שמשה התחיל, כולל כל זמן שהמכות היו משמשות, כמה זמן וכו' וכו'. אז מאז שמשה הגיע אליהם, נניח שנה, יציאת מצרים, שנה, שנתיים, זה לוח הזמנים של התפקידים הללו שהזקנים ממלאים. ובתחילת החול, נניח מחלוקת מתי בא יתרו, לפני מתן תורה, אחר מתן תורה, אבל על כל פנים עוד שנה בחשבון. שוב, אותם זקני ישראל, הם גם יושבים לאכול לחם עם חותן משה לפני אלוקים. בין אם נפרש כרש, כרמב"ן, מתי הייתה הברית שלם מדובר בקשר למתן תורה, ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפני את כל הדברים האלה שציווה השם. שוב אנחנו רואים, ומה כתוב? ינו כל העם יחדיו. זאת אומרת, לא מדבר כבר על כוח הדיבר של משה שהוא בעייתי, אבל יש פה בעיה, איך 600 אלף איש, איך מעבירים להם את המסרים הללו, איך, אז יש פה, בלי העצה של יתרו, הוא קורא לזקני העם, והתגובה היא, ענו כל העם. על כוכחה שהזקנים הללו הם נמצאים גם כן באותה פירמידה, והם מעבירים את הדברים הללו, והתשובה באה גם כן בצורה כזו. ואל משה אמר, ביחס אל מתן תורה, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו. כאן מדברים כבר על איזה מיסוד מאוד מוגדר, ממודר, ואנחנו יודעים גם ממסורת חז"ל שכאן דיברו כבר על תחומים, על הגבלה. משה בפני עצמו, אהרון בפני עצמו, נדב ואביהו בפני עצמו, וכאן כבר מדברים על מספר. עד עכשיו דיברנו לישראל ככלל, מבלי שנגענו למספר. פה מדברים על 70 מזקני ישראל. זאת אומרת, איזה, המספר הזה 70 הרי מוכר לנו בתקופת הרבה יותר מאוחרות. כאן מדברים כבר על איזה פורום. פורום הידוע במספרו ובתפקידו, וגם הוא יש לו במעמד הזה של ביחס אל מתן תורה, איזה מעמד. ו-70 מזקני ישראל. וניגש משה לבדו, הם לא ייגשו, הם, גם הזקנים, גם אהרון, גם נדב אביהו, כל אחד לפי מדרגתו, והעם לא יעלו עמו וכולי. ושוב, יש פה איזה סתום שהתחככנו איתו, אבל לא יכולנו למצות אותו, וישלח את נערי בני ישראל, ושוב הוא זורק את הדם, ויעל משה ואהרון, בפסוק ט', ויעל משה ואהרון, נדב אביהו ושבעים מזקני ישראל. זאת אומרת, כאן נתנו להם כבר אחרי הברית עוד קצת הליכה, לא עד הסוף, וקרה מה שקרה, ויראו את אלוקי ישראל, ולא כתוב פעם מי הם או פשטות, זה אולי, ודאי גם שבעים מזקני ישראל וגם נדב אביהו. ופסוק י"א יש איזה ביטוי יחידאי בכל התנ"ך, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. האם אצילי בני ישראל הם חופפים ל-70 מזקני ישראל? הם רמיזה לנדב ואביהו? ואולי זה דבר אחר לגמרי? אנחנו נראה עוד איך חז"ל אמרו את זה. יפה. אחרי עשרת הדיברות ואחרי מתן תורה ממש, אז ויקו משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. נו, איך עוזבים עם למשך 40 יום בלי כל הנהגה, בלי כל אחריות? ואל הזקנים אמר, בפשטות זה הזקנים שכל הזקנים זקנים, ואולי זה זקנים אחרים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה אהרון וחורים אחר, מי בעל דברים ייגש אליהם. אז שוב, לא כל כך ברור מהו היחס בין אהרון וחור, שאותו אנחנו שומעים פעם ראשונה וכבר דיברנו עליו גם כן כסתום, לבין הזקנים. אז זאת אומרת, השבעים הללו הם בלי הזקנים, כבר לא מדבר על המספר שזה 72 כמובן, או שהם חלק מהם. ומה חלוקת הסמכויות, ומה חלוקת האחריות, ומה חלוקת התפקידים בין השניים הללו, בין 70 הזקנים. אבל על כל פנים, אנחנו שומעים פה ברור שמשה נתן הוראה שבמשך תקופת היעדרותו מן המחנה נופלת האחריות על שתי הקבוצות הללו, אהרון וחור ו-70 הזקנים, ואתם שבו לנו בזה באיזה מקום, קבלו תפקיד, ואתם נושאים באחריות למה שיקרה. אנחנו ודאי נראה מיד, כשמשה חוזר ומוצא את העגל, אז בדרך הטבע מה הוא היה צריך להיות? היה צריך לפנות אל האנשים שהוא השאיר להם את המינוי. אהרון אנחנו מוצאים, הוא פונה לו, מה עשה לך העם כי הבאת עליו וכו', ואיפה חור? אז חז"ל דרשו מה שדרשו, ואיפה השבעים זקנים? הרי הוא השאיר פה מוסד שלם, הוא השאיר פה סוללה של אנשים. הזקנים לא נזכרים בשום מקום. מה קרה איתם? הרי השבעים הללו היו צריכים איכשהו להשתלט על העם המתפרע. ביום השמיני, בחנוכת אוהל מועד, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. הם גם כן יהיו שותפים באותה חגיגה, באיזה מעמד, שוב, מעמד מיוחד במינו. אבל פי שהם כמעט ולא נזכרים בהמשך הטקס. עכשיו אנחנו מגיעים לפרשה שלנו. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותיבר בהם אש השם ותאכל בקצה המחנה. בקצה המחנה, מחלוקת חז"ל, שתי אפשרויות. ברור שקצה המחנה זה קצה, אבל קצה לכל דבר כמובן ישנם שתי קצוות, מינימום. בקצה המחנה יכול להיות בקצה העליון ויכול להיות בקצה התחתון. עובדה היא שחז"ל אמרו בקצה המחנה, בקצות המחנה, במה שאנחנו קוראים אנשי שולי, ויכול להיות בקצה המחנה בקצה העליון, וזה הפשט בקציני המחנה. לא כתוב כאן באיזה קצה, ולכן תיתכן השתי האפשרויות, או עליון או תחתון. אנחנו מיד נראה את השייכות בין זה לבין משקרה אחרי זה. בתורה עצמה, ביני לביני, מסופר על איזה מין רוח של גשמיות נוראית שתקפה את העם עם בחיות נוראיות, רוצים בשר, רוצים... ומשה מגיע לסף שבירה. הרגני נהרוג, לא יכול, איך אני יכול לחייס? לא יכול לבד לסחוב את כל הסיפור. ויאמר כתגובה לזה, ויאמר השם אל משה, אספה לי. ואני עכשיו כמובן לא נכנס לצדדים הלשוניים שהתורה רומזת, אספסוף שמתאבים תאווה, והתגובה לאספסוף זה אספה לי, ויאסף ויאסוף. מי שירצה יראה איזה משחק עדין מאוד התורה משחקת פה במילים, בשורש הזו של אסיפה, איך אפשר להיות אספסוף ולהתאבות תאווה, ואיך אפשר להאסף מסביב למשה, ובקצה השני, כמו שיש קצה של המחנה ששם יש לספסוף, אפשר בקצה השני להיות אנשים שנאספים ומתנבים ולא יוספים, ומשה נאסף אל המחנה, אבל על זה אנחנו מדברים. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. רגע אחד. הרי לפי כל מה שקראנו עד עכשיו, נקדם מדבר על לוח הזמנים. מה שלא יהיה, אנחנו בשנתיים שלוש האחרונות, יש לנו מגעים עם 70 זקנים. יש לנו מגעים עם 70 זקנים החל מתקופת מצרים, עבור לפגישות הדיפלומטיות עם פרעה, עבור למתן תורה מינוס פלוס שלושה חודשים אחר יציאת מצרים, עבור למעשה העגל, עבור בסוף בתחילת השנה השנייה בחנוכת אוהל מועד. והרי מה כתוב זה בפרשה? אוטוטוט, מה אומר משה ליתרו? נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם. אנחנו עומדים באמצע הקיץ של השנה השנייה. מתכוננים כנראה להיכנס לארץ לקראת אלול, שנה וחצי אחר יציאתם ממצרים. אז לא כל השבעים זקנים, נניח חלק מתו, בסדר. פתאום דבר חדש, ויאמר משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אין, כאילו לא היה קודם. ומה? ויש לך איזה קריטריון, שידעת כי הם זקני העם ושוטריו. אנחנו מכירים את המושג של שוטר, אם אנחנו מתייחסים לרגע לשופטים ושוטרים, בהוראה של כלי ביצוע, כמו שהגמרא אומרת, שהם לא רודים בה ממכל וכו', מה שגם אנחנו היום משתמשים באותו הוראה. דהיינו, ביצוע של המדיניות של השופט. אז מילא זקני העם ושוטריו, זה לא מעלה כל כך גדולה. אלא מה, נותנים להם פה קידום? אלה שהיו שוטרים, אז נותנים להם קידום שהם יהפכו להיות הפורום הזה של 70 זקנים? נותנים להם פה איזה מעלה רוחנית מיוחדת, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתעשו שם עמך, וירדתי ודיברתי עמך שם, ועצלתי מן הרוח. התכלס ונסו איתך במסע עם ולא תיסע אתה לבדיך. וכך היה, ויצא משה וידבר אל עם דברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, אסף אותם, והעמיד אותם וכו' וכו'. וכאן קודם כל אנחנו שומעים שהאנשים הללו זכו להתנבא. לא חשוב עכשיו אם ההתנבאות הייתה חד פעמית או תמידית, איך שנפרש את המושג ולא יספו. מלבד זה כאמור יש פה עוד שני סתומים כמו אלדד ומידד, ויש פה איזה נער, ויאסף, הסיפור הזה נסגר, הם זכו להתנבאות, וזו התנבאות שהייתה מאוד מאוד עמוקה. הראיה שהיו גם כאלה שלא היו בכתובים או משהו כגון זה, גם הם נכנסו. ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל. דיינו, אחרי שהם היו באוהל מועד זכו למינוי, הם חוזרים למחנה ומשתומם מכאן ואילך, כך אחרת אין שום טעם לזה, מכאן ואילך הם הופכים להיות למועצה המייעצת של יד משה, ולפנינו הסיפור של מינוים. לא עבר הרבה זמן ואנחנו מוצאים אותם כבר בתפקיד. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. ולא כתוב שהוא הזמין אותם, זה מאוד מעודן פה. למעשה משה הוא שעומד בהתמודדות, באימות חזיתי עם דתן ואבירם. זקני ישראל נותנים לו גיבוי, זקני ישראל באים למרות שאיש לא הזמין אותם. משה רבנו לא ילך לבד. כאן יש כאילו יישום של אותה הרגשה דלה שמשה רבנו מרגיש שבצלם בפרשה שהוא נמצא לבד, ופתאום אופר, יש פה דף שבאיזה מקום שהוא מרגיש שהוא נשאר לבד, והוא באיזה מקום, תקח כבר גם לצפריר, באיזה מקום שהוא הם נותנים לו את הגיבוי הזה. והלכו אחריו זקני ישראל. לקראת סוף תקופת המדבר אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כאן לא חשוב ששם נזכרים עוד מגיע עד עשרה שחוטב בצרך שבמך, אנחנו לא עוסקים בזה, אבל פה לא מצאתי מי שגם מסייע להגדיר בדיוק מי הם ראשיכם, מי הם אלה, או ראשי שבטיכם, מי הם זקניכם. משמע שזקניכם ושוטריכם הם שונים זה מזה, אבל על כל פנים המוסד הזה נמצא. האם מתכוונים פה סתם לזקנים מבחינה ביולוגית? אז בכלל בתוך כל איש ישראל. אלא מה זה, מתכוונים פה לזקנים בעלי סטטוס ממוסד? כרעיון, אנחנו שומעים בשירת הפרידה של משה, זכור ימות עולם בינו שנות ודור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. דיינו, בדרך הטבע יש לאדם שני זקנים, סבא מכאן וסבא מכאן, אבא אחד, זקניך ויאמרו לך. התפקיד של הזקנים הם באיזה מקום שהוא להעביר מסורות לנכדים. המדרש נתפס בלשון שנאמרה אצל יעקב, אספו ואגיד עליכם. האמת היא שזה ביטוי קשה. 12 ילדים, אתה קורא אספה גדולה. אספה בדרך כלל קוראים לציבור הרבה יותר גדול. מה טיבו, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם. ויותר מזה, אחר כך כתוב יקפצו ושימו וכולי. אז אתה רואה שיש פה שלושה פעלים, שלוש פניות של אסיפה, של קיבוץ ושל התבוננות, של שמיע יקבצו והשמיע אתכם וכו' וכו' וכו'. אז זה כנראה מה שהעסיק את המדרש, ולכן הוא דרש שיאספו ואגיד עליכם שמינה אותם זקנים, כמו שנאמר אספה לי 70 איש מזקני ישראל. במדרש פה בפירושים הוא דייק עוד יותר שיש פה כמה קשיים לשוניים, ומכאן דרשו חז"ל כאין גזירה שווה על אספה, אספו ואגיד עליכם. רוצה לומר, יעקב כל עוד שהוא חי הוא למעשה מהווה את ראש הפירמידה של 70 נפש שבאו מצרימה, אנחנו שומעים מספר את ה-70, ואת כל פרעו והישרצו והרבו, כל עוד שיעקב חי. אז יש אחד שמרכז את כולם. הם מתפזרים בארץ גושן, ויעקב מבין, הוא צריך להשאיר את הפיקוד ביד מישהו. הקהילה החברתית הזאת, בסדר, יש את יוסף, אחרי יוסף, אחרי יש השבטים, ומה יהיה הלאה? יעקב היה הראשון שכיוון שיש פה יעקב חבל נחלתו, מכאן ואילך זה מתחיל להתפשט, אז הוא זה שקבע את ה-70 איש, שמינה אותם זקנים, הוא כתוב 70, אבל זאת אומרת, הוא אמר להם, רבותיי, אם אתם מבקשים את המסר מאברהם, אם אתם מבקשים פעם להיחלץ מן הגלות הזאת, אתם צריכים שיהיה לכם איזה מסגרת קהילתית, וחז"ל רמזו פה, עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה, ויקרא משה, לך ואספת את זקני ישראל, איפה יש זקני ישראל במצרים? התשובה היא, כל אותם מאות שנים של שיעבוד, הצוואה של הזקן התיישמה, עד שאנחנו סוגרים את המעגל, ובימי משה הוא קורא אל הזקנים הללו בצורה הזאת או בצורה אחרת. אני לא זוכר שיש בחז"ל אי פה אי שם ידיעות מה קרה במשך ה-200 שנה פלוס האלה, מה היה המפעל של הזקנים. כשאנחנו חוזרים לפרשה שלנו, הפרשה ניתנה הוראה למשה, אספה לי איש מ-70 זקני ישראל. שואל המדרש ורשי בעקבותיו, והכן היו אותם הראשונים? מה קרה? הרי אנחנו שומעים שזה מוסד קיים עוד מימי יעקב, אבל בוודאי גם מכל התקופה הראשונה שהם מלווים את משה. זה שאמר הכתוב, ירוע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם. עד שהיו ישראל במצרים, היה להם 70 זקנים, שנאמר לך, ואספת את זקני ישראל, ואם הם יצאו ממצרים. וכשעלה משה לקבל את התורה, עלו עמו, שנאמר, ויעל משה אהרון נדב, ויהיו 70 זקני ישראל. ולזקנים אמר שולנו, וזה עד השולה שוב לכם. כיוון שעלה משה, יתנה עם ישראל שירד בסוף 40 יום. כיוון ששעה לרד, כמו שאמר בים, כי בושש משה, ואין בושש אלא לשון שהייה, שאמר, מדוע בושש ברכו, מדוע ברכו את אמרם. נתכנסו כל ישראל אצל הזקנים. הנה המדרש משלים את מה שהמקרא שותם. אמרו להם, משה יתנה עמנו שירד לסוף 40 יום, והרי 40 יום ולא ירד, ושש שעות יותר, ואנחנו יודעים מה היה לו, אלא קום עשה לנו אלוהים. שימו לב, הם פותחים ברבים, והתורה מדברת על יחיד, אלא קום, אתה אהרון. כיוון ששמעו כך, אמרו להם, למה אתם מכעיסים למי שעשה לכם כל אותם הנסים ונפלאות, ולא שמעו להם, והרגום. המקור החזלי מדבר על טבח שנערך בזקנים שביקשו למנוע את הקטסטרופה הזאת. ועכשיו אנחנו מבינים את מה שהיה כתוב, שבו לנו בזה, הם מילאו את התפקיד שלהם במסירות נפש. כשדיברנו בשיחה בפרשת בו על הזקנים, הזכרנו בשם מדרש הגדול התימני את העיקרון המיוחד הזה, שהזקנים כשהם הלכו עם משה ואהרון הם לא נצטבו על מסירות נפש, ולכן הם לא באו אל פרעה. כך המדרש ממליץ על כך שהזקנים נשמטו להם אחד אחד, והוא פרה להם במתן תורה שאמר הם לא יתקרבו. כי הם באמת לא היו חייבים, אבל פה הרי נתנו להם מינוי, והמינוי היה שאתם חייבים להניג את העם, אז עד מסירות נפש ועד בכלל. רש"י כנראה לא הביא את המדרש הזה. זה עוד דוגמה אופיינית בהגבוך אלי רש"י, שביקש לדבר רק בשבחם של ישראל, פרט למקומות שלא הייתה לו ברירה אחרת. למה צריכים לדבר בגנותם של ישראל שמרגו גם זקנים? מספיק שאת החור הזה רש"י לא הייתה לו ברירה, והוא ואיבן מזבח, מזבוח וכו'. זאת אומרת, מה שצריך צריך, את זה אפשר היה להעלים. אז רש"י ביקש לצחצח את הכל, וכיוון שלא היה קושי בדבר הזה, אז הוא מנע מנו. אבל המדרש מספר שהזקנים הללו התמודדו, וחור שעמד כנגדם בדברים קשים עמדו עליו והרגו. והתכנסו כל ישראל לאהרון בטקסים גדולים, שנאמר ויקרא לעם על אהרון. למה אתה יושב? תעשה משהו. זאת אומרת, עד שהדבר, זה כמובן בעקיפין סנגוריה גדולה על אהרון, שאהרון ראה מה קרה. נו, אז מה אכפת לאהרון גם כן למות? אז חזל כבר אמרו שאם היו הורגים גם את אהרון, ואהרון ראה שזה המהלך של ההתפרעות של העם, היה מתקיים בהם אם יארג במקדש השם כהן ונביא. כהן זה אהרון ונביא זה חור, ואז ממילא לא היה להם שום תקומה. כדי למנוע את... אהרון גם הלך על מסירות נפש, אבל הלך על מסירות נפש לא בהוראה של מסירות הגוף שלו, אלא הוא היה מוכן להיכנס לפרצת חוקה הזאת כדי לסנגר על ישראל בעקיפין. ואם לא, אם זה, כי זה, כזה אנחנו עושים, כי זה משה האיש, מה זה כי זה? כזה אנחנו עושים לך. כשם שעמדנו על חור והרגנו, ככה אנו עושים לך אם תימנע ממנו. כיוון שראה אהרון מה שעשו לזקנים ולחור, נתיירא הרבה שנאמר והיה אהרון ואיבן מזבח לפניו, ואיבן הוא הבין מזבוח, כאילו מנוקד בצורה אחרת, ומניים שהרגו לזקנים ולחור. אז חור אנחנו מבינים, כי חור מופיע בשמו הקונקרטי, הנה חור עמכם, ומאז לא שומעים את חור לאורך כל תקופת המדבר. אבל על הזקנים הרי שומעים, והזקנים הללו משמשים פה ושם. לאן נעלמו הזקנים האלה? שכן ירמיהו מוכיח את ישראל שלמה, גם בכנפייך נמצאו דם נפשות עליונים נקים, לא במחתרת מצרים, כי על כל אלה. מהו על כל אלה? בשביל אלה אלוהיך ישראל. מה פרה מהם? ויגוף העם השם את העם. בגלל שעזרו את הזקנים. אחר זמן, כשסלח להם הקדוש ברוך הוא, כאן המדרש סוגר. מה אנחנו שאלנו, איכן היו הראשונים? הראשונים מתו מסירות נפש. משה רבנו, ממעשה העגל עד אספלי, היה אספלי זקני 70 איש, תחת אותם 70 שנהרגו על קדושת שמי. וירוע כבירים לא חקר, כבירים שאנחנו לא יכולים לחקור מה קרה איתם, ויעמד אחרים תחתם. היסוד החזלי הזה מופיע גם בגמרא בסנהדרין. אמר רבי בנימין בר יפת, ראה חור שזבוח לפניו, אמר אילו שמן עלי אשת עבידו לי כי דעבדו לחור, ומתקיים עם ירי במקדש השם כהן ונביא, ולא אבי לתקנת לעולם. מוטב דה לעבדו עגל, אפשר דה אבי לתקנת בתשובה. מביא בעל התורה תמימה, ומקור הדבר שהרגו את חור מבואר בתנחום בפרשת תצווה, תדע לך שהרגו את חור, שהרי קודם שאלה משה להר אמר להם לישראל, הנה אהרון וחורים אחים. וכשירד מנהר יתה מוצא שהזכיר את חור, ועוד מבואר שם במדרש רבה, שהרגו גם 70 זקנים, ויפו מדרכתים גם בכנפיים, ונמצאו דם נפשות אביונים. נקים לא מרחם צדים גלו, ומה ירוזר גלו, והיינו גם כן פני ששלמו לעשות העגל. אבל לא נתבהר איפה מרומז בפסוק, גם בכנפי חריגת הזקנים. והמפרשים לא בערו מאומה. הוא ביקש לדקדק בדברי הגמרא, בדברי המדרש. מה זה בכנפי, איפה במילים כנפי נמצאו דם אביונים שזה הזקנים? ונראה ברור, ומכוון למה שאמרנו, במה שכתוב במדרש רבה, פרשת שמות, פרשה ה', הבאנו כבר את זה. למה נמשלו ישראל לאוף? מעוף אינו פורח אלא בכנפיים. אף ישראל אינם יכולים לעמוד אלא בזקנים. הרי נמשלו זקנים לכנפיים. ולפי זה מבואר הרמז לזקנים בלשון כנפייך. גם בכנפייך נמצאו. אמנם זה לא כל כך בבירור, הרי בזקנים מדברים בכנפיים של הרוצחים. לא כתוב, נדמה לי, איך כתוב? לא כתוב הרי שאתם מרקתם את הכנפיים. גם בכנפייך נמצאו דם נפשות אביונים. אם היה כתוב שדם כנפייך, נערכת הייתי. טוב, על כל פנים, הוא איכשהו שירבב פה את המושג כנפיים לזקנים. מי הם אלה עכשיו? שצריכים למנות אותם, כתוצאה מזה שהיה פה איזה סיפור של מתעוננים. אז המדרש מכניס פה קטע נוסף. אספה לי 70 איש מזקני ישראל. זה שאמר כתוב, אוהב תואר לב, חן שפתיו, ראהו מלך. למה לא אמר אספה לי 70 אנשים, אלא אלו 70 סנהדרין מיוחדים, שיהיו דומים לי ולך. אספה לי. אצפה אתה תאסוף ולי. לי שנאמר השם איש מלחמה, ולאח שנאמר ואיש משה ענב מאוד. אספה וכאילו היו זקנים קודם לכן. והרי בהר סיני נאמר ויעל משה ואהרון ושבעים מזקני ישראל. אז המדרש מתעלם כאן ממה, מהאוקימתא הקודמת שאמר שזה לא קושיה, שהרי הם נהרגו בעגל. והפרשה הזאת אחר כך הייתה וכאן היו הזקנים, אלא אוקימתא נוספת. בשעה שבאו לישראל לאותם הדברים והיו עם כמתעוננים, ותאמר בהם השם נשרפו כולם באותה שעה, אלא שהייתה שריפתם כשריפת נדב ואביהו. זה מיוחד במינו. בתבער בם אש השם, אנחנו כבר דיברנו על נדב ואביהו שזה גם כן חידה, מה זה אש השם? למה? מה כיחס בין נדב ואביהו לבין הזקנים האלה? שאף הם הקלו ראשם בעלותם להר סיני כשראו את השכינה שאמר ויחזו את האלוקים ויחלו וישתו. אנחנו עכשיו חוזרים למה שכתוב שם, שהארון נדב אביהו שקשיבים לבני ישראל יחזו את אלוקים, אכלו וישתו הצילי בני ישראל, וכל הפרשה הסתומה הזאת, איך המדרש פרש את הסתום הזה. וכי אכילה ושתייה היו שם, משל למה הדבר דומה? לעבד שהיה משמר את רבו ופרוסתו בידו והוא נושך ממנה. כמובן המדרש בכוונה בוחר את המילה מחוספסת הזאת להראות מי שאוכל בצורה לא, לא מכובדת הוא לא אכילה אלא נשיכה. כך הקלו את ראשם כאוכלים ושותים, והם לקחו איתם שם קוקה קולה להר סיני, מה היה להם לאכול ושתות? אלא אדם שהוא אוכל ושותה אז הוא פחות עם כובד ראש. אז זה גם התרגום תרגם בכיוון הזה כאילו אכילה ושתייה. והיו רואים להישרף באותה שעה זקנים ונדב ואביהו. אז המדרש כולל את אצילי בני ישראל ואת ויראו את אלוקי ישראל וכולי, את כל החבורה הזאת פרט לאהרון. ומפני שהיה מתן תורה חביב זה הקדוש ברוך הוא, לפי כך לא רצה הקדוש ברוך הוא לפגוע בהם בו ביום לעשות פרצה בהם, עדה הוא דכתיב ולאצילי בני ישראל לא שלח ידו, מכלל שהיו רואים להשתלח לידו, ידו. אבל אחר זמן בא להם, הוא גבה את זה, נדב אביהו נשרפו כשנכנסו בו אל מועד, ואף הזקנים נשרפו כשנתאבו אותה תאווה, שנאמר והאספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה. כאן הוא גם, זאת אומרת, כל מקום הוא חיכה להם בפינה, וכשהוא מצא איזה משהו גלגל להם גם את הדבר הזה. מהו והאספסוף? שמואל בר נחמני ורב נחמיה. אחד מהם אומר אלו הגרים שעלו עמהם ממצרים שנאספו עמהם, שנאמר וגם ערב רב עלה איתם. ואחד אומר אין הספסוף אל הסנדרין, הנה קצות המחנה, קצה מזה וקצה מזה, שנאמר אספה לי 70 איש, מה כתיב שם באותה שעה? ותיבם רם אש בשם ותאכל בקצה המחנה, במוקצים שבמחנה, אלה שבקצה, ואז אתה יכול לומר או העליון או התחתון. ומניין שאותם זקנים שעלו להר סיני נשרפו, שנאמר ותיבר אש בעדתם, בתהילים, ואין עדה אל הסנדרין שנאמר והיה עם עיני העדה, וכתיב עם כל עדה ישראל ישגעו, וכן דוד אומר ואף אלוהים עלה בהם ויערוג במשמנם, אלו סנדרין, ובחורי ישראל הכריע אותם, בחורים שהיו זקנים. עכשיו יש איזה וורט חדש מפריע לנו בזקנים, שהצד הפיזי שלהם הוא מסתום מחלוש. אנחנו שמחים בעיצה, בתבונה, בישישים חוכמה, אבל אם אפשר היה לעשות איזו הרכבה מעניינת שאנשים, פעם אמר מישהו כבר בצורה מחודדת, חבל שבני אדם נולדים מגיל צעיר לגיל מבוגר, כי בגיל צעיר שאין להם שכל יש להם הרבה כוח, הם מוצאים את הכוח לא בצורה קונסטרוקטיבית. בגיל מבוגר שיש להם כבר שכל אז הם, אין להם כוח לבצע את זה. אם בני אדם היו נולדים זקנים עם הרבה שכל ועם כוח של צעירים, העולם היה יכול להיות מתוקן, ואחר כך שימותו כשהם קטנים. אז עכשיו נעזוב את העצה הזאת לקדוש ברוך הוא לשנות מעשה בראשית, אבל פה חז"ל התגברו על זה ואמרו בחורי ישראל, בחורים נבחרים. אבל למה קוראים פה לזקנים נבחרים? זאת אומרת שזקנים אמיתיים לא חל עליהם חוק ההתיישנות, הם לא כל כך מזקנים, הם כיוון שיש להם אנרגיה רבה וכיוון שיש להם מוטיבציה גדולה, הם בעזרתם בעזרת האנרגיה הזאת הם מתגברים גם על הקשיים הפיזיים. עכשיו אנחנו חוזרים לתאריך. מתי קרה מה שכתוב אצלנו בפרשה? לא כתוב מפורש, אבל בעזרת הגמרא הזאת שרמזתי עליה כבר, אתה יכול לומר את החשבון. הגמרא בתענית, ותשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, ויהי בחודש הראשון בשנה שישית ואחד לחודש הוקם המשכן. שנה ראשונה עשה משה את המשכן, שנייה הקים משה את המשכן ושלח מרגלים. הוא כתיב, ויהי בשנה השנית בחודש השני ב-20 בחודש בכף באייר נעלה הענן. הוא כתיב, וישום מהר השם דרך 30 ימים, אמר אחריו, אותו היום שרו מאחורי השם. ורש"י אומר, מהר, מהר השם, מהר, מהר, לשון מהר. עכשיו, כשתיטול י"ט ימים מחודש אייר קודם עליית הענן, פשו לנו עשרה, עשרה היו בדרך 3 ימים, ושבעה דהסגרת מרים, וחודש של אייר היה כ"ט ימים, שאכלו בשר למתת, ואז תשכם משה. בקיצר, משה שלח את המרגלים בכ"ט בסיוון, ערב ראש חודש תמוז. אני חוזר להגמרא, הוא כתיב עד חודש ימים, דבו ל-20 ותרתם בניסן, שבעה ל-20, וכתיב שלח לך אנשים, ותניה ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים, הוא כתיב הישוב ומיתור הארץ מקץ 40 יום, תמוז היה מלא, בקיצר, אותו ערב תשעה באב היה וכו'. אז יש לנו בערב את החשבון. אם המסר של המרגלים היה חיובי, דיינו, נכנסים לארץ, היו נכנסים לארץ שנה וחצי אחר יציאתם ממצרים. כשהשנה הראשונה מוקדשת לארגון המחנה, בניית האוהל, המחצית השנייה, המסעות, והפלישה לארץ, ולא חשוב עכשיו אם מקדש ברנע או מכיוון אחר, והכל היה בסדר. כיוון שקרה מה שקרה אצלנו בפרשה, אז הזקנים הללו נהרגו, נשרפו באותה סיטואציה אי שם בתקופת סיוון בפרשה שלנו, כשמשה מתבקש למנות אחרים במקומה. הסבר מה היחס בין הזקנים הללו לבין האכילה והשתייה שבמתן תורה יש בה חתם סופר. ויחזו את האלוקים ויחלו ישתו. פירש רש"י, לזקנים נפרע במתוננים ותאכל בקצה המחנה. יש לומר, דלכאורה יש ללמד זכות, דיני מה שהקדימו נעשה ונשמע, לקבל מה שלא שמעו ולא ידעו, אבי כאין אסמכת מאונס קביעת הר כגיגי. הרי באמת יכולנו לומר, על הדרך שהמהר"ל מסביר שמה הייתה הכפייה, לא הייתה להם ברירה, הייתה עוצמה כזאת, הולך תתנגד, זה הרי אחד ההסברים בהקפה למר כגיגי. אבל הגמרא באיזו נשך אומרת, אי אשכר דשתי שיקרא, אין כאן אסמכת. אם אחד יתחייב ומוצאים אותו שסמוך להתחייבות הוא שותה בקבוק בירה, אסמכת, אתה יכול לומר שלא היית בדעה צלולה, היית באיזה פחד, הייתה איזה סיבה שהתחייבת. אבל אם אתה נינוח ואתה יכול להיכנס ולהזמין לך כוס משקה ואתה שותה, אז זה אסמכת לא תהיה, דהרי סמך במפעליו. ככה הגמרא אומרת, ושוב דחי השס, ואז הגמרא דוחה את זה. דילמה לפיחות הפרדי שאתה, מה שאתה ראית שאתה שותה, זה לא מפני שהוא היה נינוח והיה לו יום טוב. הוא באמת פחד, כדי להפיג את הפחד שלו שותה, והפחד הזה עוד פעם אסמכת. זה הדיון שם. עכשיו אמר החתם סופר, הנה, אחי נמי, הבאמת הלממה, שהזקנים אכלו ושתו להראות שמחה וחדווה, דודולה ואסמכת במה שנאמר נעשה ונשמע, ויפה עשו ואין עליהם עונש. על הדרך שבערך האונגלוס דרש, הם אכלו ושתו, אכלו ושתו זה שם נרדף לשמחה וללב שלם אם נעשה ונשמע. אז למה אתה פורע להם? ובכלל מה היחס בין שם הם אכלו ושתו, מה הוא חיכה להם בפינה ותפס אותם במתעוננים? עומק דברי החתם סופר, שאם הקדוש ברוך הוא מגלגל, צריך הגלגול להיות מעין המאורע. על הדרך שאמרנו אותו דבר אצל נדב ואביהו, במה נצטוו נדב ואביהו שם בהר סיני? בתחומים, בהגבלה, בלא לצאת מחוץ לגדר שניתן להם. הם לא קיבלו את המסר, ומה הם עשו באוהל מועד? הם הוסיפו אהבה לאהבתם, זאת אומרת, הם גם כן פרצו את התחום. אז העונש הוא מעין המאורע. אמר החתן סופר, מה קשור זה לאוכל שהם אכלו שם הזקנים האלה ופה יש להם מתאוננים? אז הוא אמר כל כך יפה, אך מדכתיב במתאוננים ויסו מהר השם. מהר השם מהר, הוא פירש רשי כתינוק הבורח מבית הספר. טוב, הרי לא צריך להביא דוגמאות של תינוק הבורח מבית הספר. מי שיסתכל פה על הספסלים הריקים יכול לראות דוגמה קלאסית איך נוסעים מהר השם ובורחים בבית הספר. ששמחו שנסעו מהר סיני, שלא יוסיף להם עוד חוקים ומשפטים. מה הם חשבו? יהיה עוד שיחה, יהיה עוד שיעור. אם כן, שמע מינה דבה יאכלו וישתו על דר לפוקי פחד היה, על כן נענשו. מה שכתוב פה תקיף זה שנת תקוף צדיק. החתם סופר היה רושם את השנים שבהם בשבת נתחדשו לו הדברים, אז הוא, במקום שיהיה תקץ, אז אתה תקיף. על כל פנים, עכשיו אתה שומע פשט. הרי הפורנות שהייתה פה היה שהם ברחו מהר סיני. אבל בהר סיני צעקתם נעשה ונשמע, משמע שגם האכילה והשתייה ההיא לא הייתה בדרך של סביות רצון פנימית. הראיה שברגע שיש לכם הזדמנות אז אתם מתחמקים. אז לכן המתעוננים נענשו אצלנו, אותם הזקנים, מפני שזה היה אותו יסוד שבהר סיני הם לא התנהגו בסדר. על כל פנים, מה כתוב אצלנו? שאותם הזקנים, אחרי שצריך למנוע חדשים, זקני עם ושוטרה, קטע נוסף בתנחומה, וכאילו היה להם זקנים לשעבר, ולא כבר נאמר במצרים, לך ואספת את זקני ישראל, אלא לפני שאמר הקדוש ברוך הוא למשה אספה לשבעים זקני ישראל, ללמדך, שבשעה שאמר פרעה ונדחק, מה לא וישמו עליו שרים מסים ואבן ערים מסכנות, באותה שעה, אותו מאמר חז"ל מפורסם, קיבץ את כל ישראל פרעה ואמר להם, בבקשה מכם, עשו עמי היום טובה. היינו דכתיבה יעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, מהו בפרך? בפרח. פרעה נטל סל ומגרפה. מי היה רואה פרעה נוטל סל ומגרפה ועושה בלבנים ולא היה עושה? ישראל יש להם הכרת הטוב, הם נוסעים בעול עם פרעה. מיד הלכו כל ישראל בזריזות ועשו עמו אותו יום בכל כוחם, לפי שהיו בעלי כוח וגיבורים. כיוון שחשכה העמידה עלינו, גזם אמר מנוע את הלבנים. מי שמתוודה לרשות, זה מה שקורה לבסוף. מיד עמדו ומנעו אותם, אמרו להם, כזה כמו שעבדתם היום במלוא המוטיבציה, כזה אתם מעמידים לי בכל יום ויום. מינה את הנוסעים של מצרים על השוטרים של ישראל, והשוטרים נתמנו על יתר עמו. כשאמר להם, לא תשימו להם תבן, היו באים הנוסעים ומנים את הלבנים ונמצאו חזרות, היו מקים הנוסעים את השוטרים, שנאמר, והיו כו שוטרי בישראל, שמו להם, והיו השוטרים מוקים על שער העם, ולא היו מוסרים אותם מיד לנוסעים. היו לנו נבח ודוגמאות בשואה, לא תמיד מתאימות לזה, לפעמים מתאימות לזה. הם היו הבלם, הם חטפו ולא הורידו את זה למטה. והיו אומרים, מוטב לנו בנקוט, ואל יקשלו שערה. לפי כך, כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, אספה לי איש, 70 איש, אמר משה וגשבו, ריבוני, איני יודע מי ראוי, מי אינו ראוי. אמר לו, אשר ידעת כי הם זקני המשוטריו. כל עוד שיש הזקנים האחרים, זה זקנים שהמוסד הקדום עוד מימי לפני משה מוביל את העם. אבל אם עכשיו קרה מה שקרה והזקנים הללו נסתלקו, או בגלל מעשי העגל, או בגלל המתונים וכו' וכו', וצריך לחדש את פני המוסד, אלה שהיו רואים, הם יבואו ויתלו בגדולה הזו. לפיכך הוא אומר, אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו. ולפי שמסרו עצמם ללכות על הציבור, לפי כך ונסו איתך במסע העם. הם יודעים מה פירוש לעשות במסע העם. אתה רוצה לדעת מי צריך לבחור אותו? תראה מי שיודע לעשות בעם. תראה מי שמרגיש את הבעיה של העם. מי שסוחם לבנים וטיט עם העם, הוא זה שראוי לו לקבל פיקוד על העם. למדך שישבן הקדוש ברוך הוא למשה, מכאן אתה למד שכל מי שמוסר את עצמו על ישראל זוכה לכבוד ולגדול הרוח הקודש. לכן כתיב אשר ידעת כי הם זקני עם ושוטריו, מן אותם שכתוב בהם ויקרו שוטר בני ישראל. ולכן מוסבר זקני עם ושוטריו. אלא מה? שיש לנו, כמו שאמרנו, עוד כמה מדרגות. הם נשיאי המטות, הם עומדים על הפקודים וכו' וכו', בראש ספר במדבר. שם כתוב בספרי, הביא רשי, שהיו שוטרים עליהם במצרים והיו מוקים עליהם שמה והיו שוטרים בישראל. אז יש יהודי בן ימינו כתב דברים יפים, לקט על דברי רש"י. פירוש, היו שוטרים עליהם במצרים והיו מוקים עליהם. וכאן אמר נשיאי המטות. למה נשיאי המטות? הם נשיאים מכוח המקלות. היה להם מטות, היה להם מקלות שהם הכירו אותם. רצה לומר שהיו מוקים במטות ומקלות שנאמר ויוקו. הם נשיאי המטות שהיו שוטרים, זה קשה לו דקים לאל נשיאי ישראל ומה ידר, וכתב נשיאי המטות, ראינו שזה כמה מוסדות, לכן פירש, רצה לומר, הם שהיו ממונים מתחילה במצרים, ושפני חכמים מקשה בשם הנחלת יעקב, דה לא נתבררו השוטרים עמוקים, אלא במעשה המתונים, דכתיב זו שפה לי אשר ידעת כמה זוכרים, ולעניות דעתי לא קשה מידה, די נחינם, אלו היו בית נשיאי המטות, היו מאותם השוטרים, הוסיף פה, זאת אומרת, הם כבר קיבלו משהו. ומי הוא באותו זמן במיתונים אם יבחו עוד 70 איש מאותם השוטרים להיות דיינים. ומה עניין אצל אלו? אדי נשיאים לחוד ושופטים לחוד, מה שתרץ האב למעלת הנדים וכאן, טוב, אני לא יכול כבר עכשיו להיכנס לכל הפירוטים, מה שיש פה בתוך העסק זה החילוק בין הדרגות השונות, דהיינו נשיאי מטות, נשיאים סתם, ראשי בית אבותם, שוטרים וכו' וכו'. וכך פירש רש"י אצלנו בשם התנחום, מאשר ידעת כי הם אותם שהיו מכים, אותם שאתה מכיר שנתמלו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך והיו מרחמים עליהם מוקים על ידם של מר ויקוש שוטרים לישראל, אתה התמנו בגדולתם כדרך שנצטרו בצרתם. וכאשר השוטרים פחותים הם ורודים במכה לקבל דין השופט, ואם כן כאן שמנה סדרינית גדולה וכי היו שוטרים חס ושלום, אלא כמו שאמר והיו שוטרי בני ישראל, זה דעתו של הנציב. ואם כבר היו זקני עם ושוטרם, למה זה הוצרח למנות אותם מחדש? בסדר, הכוונה היא שוטרים בארץ מצרים. בסדר, כיועצם הזה שוב לגדה כבר קטע הבא. הסתומים שלנו זכו לעיון במשנה עצמה. במשנה בראש השנה. שלח לו רב עקיבא, גוזרני עליך שתבוא אליך במקדחה ובמתרווחה וכו' וכו'. רבי יהושע לא יודע, באמצע המשנה. בא לו אצל רב דוסא בן ארקינס, הזקן החכם הזה. אמר לו, מה עושים? אם באים אנו לדון אחר בית דינו של רבן גמליאל, צריכים אנו לדון אחר כל בית דין ובדין שעמד מימות משה ועד עכשיו. שנאמר, ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל. ולמה לא נתפרשו שמותם של זקנים הסתומים במקרא? אם כתוב אהרון, כתוב נדב אביהו, למה לא כתוב השמות של השבעים מזקנים? אלא ללמד שכל שלושה ושלושה שעמדו בדין על ישראל הרי הוא כבית דינו של משה. יש פה מגמה בכוונה סתום במקרא מתוך כוונה, דהיינו המשנה תפסה ברור שהיה צריך לפרש את זה. כמו נדע מי הם השופטים האלה. בתוספתא בגמרא זה מופיע עוד יותר בריא. תנו רבנן, למה לא מסתומם מפני שהמשנה אומרת ויהיה משה ושבעים מזקני ישראל? והם הרי זקנים נוספים, למה לא התפרשו שמותם של זקנים הללו שלא יאמר אדם פלויני כמשה ואהרון? מילא, מה אתה אומר לי, זה דוגמה זה? זה בדין זה? פלויני כנדב ואביהו, פלויני כאלדד ומידד. אז יש פה שלוש אפשרויות לפרש מה מבקשים על ידי הסתימה הזאת של הזקנים. שאתה לא תגיד שהדיין שלנו זה לא כמו הדיין ההוא, או שאז אמר, זה רש"י, המרש"א הדגיש את הנבואה שבדבר, זאת אומרת, אתה אומר לי דוגמה. הם היו נביאים, אבל זה, מכירים את תורת היחסות. פעם אומרים, פעם היו רבנים, פעם היו דיינים, אבל היום מה זה? התפארת ישראל על משניות אמר עוד איזה הסבר אחד. בסדר, כל זה הולך תחת דברי המשנה והתוספתא, שיש פה כוונה מפורשת שסתמו את הדבר הזה. על כל פנים, עצם המיסוד הזה בעל משקל גדול. אצלנו במדרש, אספה לי 70 איש וירדתי ודיברתי עמך שם. איזה מין ביטוי. למה לרדת? להודיעך שיום מינוי הזקנים היה חביב לפני הקדוש ברוך הוא כיום מתן תורה, שכתוב בו כי ביום השלישי ירד השם, ואף במינוי הזקנים כתוב ירידה. כמעט הייתי אומר שמה שרמוז פה במדרש המופלא הזה, וירד השם על הר סיני ונתן תורה שבכתב. מינוי הזקנים וירדתי, זה תורה שבעל פה. כי תורה שבעל פה היה לה מתן אחד, אבל היה לה גם רצף. המעמד המיוחד של הזקנים, זוהי ערובה לרצף ההיסטורי של עם ישראל. זקניך ויאמרו לך, זה חביב לפני הקדוש ברוך הוא. למה זה חביב? זה חביב, זאת אומרת שאותו מתן תורה שהיה פעם ראשונה, הוא באמת מתן תורה שילווה אותה מדי דור. זקנים נבדקים באיזה מידה הם באמת מהווים חוליית חיבור למה שיבוא אחרי זה. אז לפנינו זה סתום. יש מדרש שלא הגיע לידינו, אלא אנחנו יודעים עליו, שמו אספה, מדרש אספה. ויש פה צילום של המקורות שנזכר, שזה כתוב במדרש אספה. זה נקרא, איזה מין מדרש זה? אנחנו מכירים כמה מדרשים שקרויים על שם המילה הראשונה שבה הם מתחילים. מדרש תהילים למשל קרוי מדרש שוחר טוב. מדוע? כי הוא מתחיל בפסוק. מדרש שיר השירים נקרא מדרש חזיתה, למרות שקוראים אותו חזית, כי הפסוק, הוא פותח בפסוק במשלי, חזית איש מהיר במלאכתו. אז כתוב מדרש חזית או חזיתה, הכוונה, היה מדרש שכנראה הפעם הראשונה שלו היה אספה. הוא היה מתחיל אספה לישיבים בבני ישראל. המדרש הזה לא הגיע לידינו. אבל בילקוט שמעוני, וכנראה שלפני בל ילקוט שמעוני המדרש הזה עוד היה קיים, יש שם קטע, כי במקורות מצוין שזה לקוח ממדרש אספה. ומה כתוב באותו קטע? כך כנראה מתחיל המדרש. אספה לי 70 איש. אמר משה, כיצד אעשה אם אברור חמישה וכו'. טוב, מי שלמד יודע ששם ברש"י שהביא אותו כתוב על קלפי ועל בחירות וכו' וכו'. מה שמפתיע הוא שבמדרש נשתמר שמם של השבעים. הסתומים במקרא ומפורשים בחזל הם מפורשים בשמם. נגד המשנה ונגד הברייתא ששואלת מה פתאום שהמדרש, הגמרא, התורה סותמת, התורה סותמת וחזל אמרו את השמות. דבר מעניין מאוד, ואני לא יכול עכשיו להיכנס מאיפה לקחו את השמות, בחלקם מוכרים לו, בחלק כנראה מסורות. אז יש פה משבט ראובן ימית חנוך קרם יופל אולי בן זרעו, משבט שמעון ימין, משבט לוי אמרם חננאל נתנאל, משבט יהודה. יש אנשים שבכלל לא, עד כמה שנדמה לי, לא מופיעים במקומות אחרים וכולי וכולי וכולי. משבט גן, בסוף הקטע האחרון, הרי 71 זקנים וכתבנו אותם, כך כותב בעל מדרש אספה, כתבנו אותם מפי רב שמואל אחי של פנחס ומרים זכור לטוב, ולימד אותם בתרביץ מוצא רבן החנינאי כהנא ראש ישיבת גאון. זאת אומרת, זה מסורה שמגיע עד לגאונים. לא כל כך ברור כל המושגים האלה, גם לא מכירים את כולם, אבל תרביץ אנחנו מכירים, זה מקום שהיו מרביצים תלמוד תורה. יש מי שאמר מוצא, זה כתוב מורנה ורבנה, לא חשוב עכשיו, אבל יש לנו פה איזה חוליית חיבור. אתה מדבר על זקנים, צריך לדעת את החיבור. החיבור בתקופת הגאונים, בתקופת הגאונים, ותקופת הגאונים כבר אכפת לי, אז אני כבר הולך על 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 הגב של התוספתא, אני כבר מתחכך עם תקופת התלמוד. זאת אומרת, יש מדרש קדום שהתגלגל והגיע מים השמות שלהם, פנים אחרות, כנראה היה הוקימתה אחרת, ראובן ככה וככה, משמעון ככה וככה. אני מסיים, מיוסף, יאיר, יועזר, פלטיאל, אדוני הרם ומחיר, שמות של אנשים 70 זקנים. יש פנים לכאן ולכאן, יש פן לסתימות ויש פן לפירוש, להיכרות. פנים בסתימות, שלא תגיד מילא הם היו כאלה, אין לך אלא דיין שבימיך. מצד שני, איך הדיאלקטיקה של סתום מפורש לכל אחד פנים של עצמו. סתום, קבל לך את המוסד, יש מוסד שכך מעביר, אבל יש גם מוסד שאני רוצה לראות אותו, להכיר אותו, והיו עיניך רואות אורך. ולכן המדרש מכניס פה את המסורת הזאת שמשתלשלת כמו מתקופת הגאונים משמם המפורש של הסתומים האלה. 70 הזקנים הללו ידועים לנו בשמם. על מעמדם של הזקנים והחשיבות שלהם יש קטע באגרות ראיה, זה בחלק השלישי בעמוד למד זין, וזה קטע סנסן משמועות ראיה שצריך היה להתחבר. הוא כותב לרב צבי יהודה, שהיה אז בשוויץ, דרשתי באחרון של פסח, חוץ לארץ, בחברת סיני של הצעירים פה, הרב היה גם רבם של הצעירים, לא של הזקנים, והוא כותב לרב צבי יהודה מה היה תורף הדרשה שלו. על דבר התוכן של השבת לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, שהיסוד החברותי מתגבר תדיר בדור הצעיר, וממנו יונקים האידיאלים הרוחניים העליונים את לשדם, והיסוד האצילי מתגבר באבות, האליליים, והוא מתכוון להומרוס. בתורת יוון אמרו זקנים אין להם קיום, שלא היו מכירים את היסוד האצילי. הכל נמדד מה אתה תורם לחברה, אבל מה שאתה מעציל, ואצלתי מן הרוח, היו מחזיקים את האדם למעלה מ-50 לפחות המידות. אדם פחות יותר מ-50 הוא גמר את הקריירה שלו, תן לו פנסיה ותעזוב אותו. אני כבר לא רוצה לדבר על חברות אליליות ממש, נדמה לי שאצל האסקימוסים, אחד שמזדקן, חביבה לוקחים אותו, שמים אותו בהררי השלג שם, שימות לו מה שירדם שם, יקפה לו שם, כאן נמצא, שם נקבר, גמרנו את הסיפור. הוא כבר לא יכול לצוד לא דגים ולא כלבי ים ולא סיפור. את הזקנים האלה מנפנפים. איך מתייחסים לזקן בתרבויות העולם, זה תורה וסיפור מעניין בפני עצמו. אבל מי שאת חוכמת הזקנים לא מחשיב, כי הכל מחשיב לביכוח, זה אלילות. למה הם מפני התחלשות של היסוד החברותי שבתוכנו? לא הכירו אותם אלילים, שתכונה זו באה מפני ההתגברות של היסוד האצילי. טוב, אני לא יכול עכשיו להיכנס לפירוש של כל הדברים האלה. יש פה קטע נפלא, וכמובן שעומק הדברים, איך אליהו מופיע לפנינו? אליהו מופיע לפנינו גם כצעיר וגם כזקן, בסופה ובסערת דרכו. אליהו זה שכל כולו מרץ וכל כולו דינמיקה, ואליהו התשבי, אליהו הזקן. כל מקום כתוב בתוספות בחולין זין, כל מקום שכתוב אהו סבא זה אליהו. אז אליהו הוא צעיר ואליהו הוא זקן, ולכן הוא יכול להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז זה כבר מעלה בפני עצמו שדיברנו בו בהזדמנויות אחרות, איך אליהו הוא האישיות הסתומה הכוללת בתוכה צעיר סתום וזקן סתום. היו אצלנו מדברנו, יש בוודאי עוצמה גדולה של כוח, כוח שיש בצעירים, בתנאי שהזקנים מנחים את זה. הזקנים האלה גם כן, כדי שיהיה זקן שמנחה, צריך לדעת, רב יהודי, אתה סבלת? אתה מרגיש בסמל של כלל ישראל? אתה כשהיית צעיר חטפת מכות בשביל כלל ישראל? אז אתה יכול עכשיו לשבת בדין ולראות איך צריכים להיות זקנים. טוב, אז נבחרו זקנים. זקן כזה, זקן כזה. הקריטריונים לבחירה של זקנים היא אחרת לגמרי בכלל ישראל. הרי אפשר היה לראות, לא אסיפת עיתונאים ולא הביאו שום יחצנים ושום שום שדרנים. זקן אחד לחלש, הלך על כיסא גלגלים, לחש מילה אחת, ומה קרה? ומאות אלפים, מיליון יהודים, זקן. כי זקניך ויום רולה, מה זקנים אמרו? אלא בשביל להגיע למדרגה של זקנה כזאת, צריכים בזמן שבחורים הם צעירים, בזמן שהם עוד בעלי כוח, הם יבינו את היסוד האצילי. היופי המופלא הזה של חיבור, של כוח של צעירים, עם תמונה של זקנים, הוא שנותן את המודל הזה. צעירים הולכים במדבר, צעירים פולשים לארץ ישראל, צעירים מתכוננים לכבוש את ארץ כנען, בתנאי שזקנים הולכים איתם. איך לחבר את היסוד המופלא הזה של חוכמת הזקנים, של זקנים שעברו הרבה בחיים שלהם, ויחד עם זה הם מבינים את רחשי הדור הצעיר, זה אותם 70 זקנים, אותם שבשביל להניג את כלל ישראל הם צריכים משהו משאר הרוח. מה שצריך להתפלל, שמי שנבחר יהיה משהו מן המשהו עם הרוח הזה מסביב למשה רבנו, שיהיה בבחינת שאצלתי עם הרוח. אם אצלתי עם הרוח, אז זה חביב לפני הקדוש ברוך הוא. חביב לפני הקדוש ברוך הוא, מפני שהזקנים הללו הם אלה שממשיכים את היסוד של מתן תורה. אם אלה שאומרים ירדתי למתן תורה, ירדתי בשביל השנה, בשביל השראה על זקנים. זקנים שממשיכים את המסורת מימי משה.